שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף ה' במסכת סנהדרין באתר sinai.org.il, דף יומי של 10 דקות. אנחנו מתחילים ממש בשורה האחרונה של העמוד הקודם. אנחנו עדיין בנושא של בית דין לממונות, כשבדף הקודם ראינו שלפי רבי צריכים 5 דיינים, אבל שיטת רבנן זה שמספיקים 3 דיינים וכרגע נתמקד בזה. עכשיו לפני שנתחיל את הנושא של היום, נקדים הקדמה קצרה שתעזור לנו קצת להבין על מה אנחנו מדברים כאן. בהליכה לבית דין יש שני מסלולים. יש מסלול שבו שני הצדדים מסכימים לקחת על עצמם בית דין. זה בדרך כלל קורה בצורה של זבלה, כלומר ראשי תיבות של זה בורר לו אחד וזה בורר לו אחד, כלומר כל צד בוחר לו דיין, ביחד הם בוחרים דיין שלישי, וכשזה בית דין כזה שהוא בהסכמה, אז כמעט שאין תנאים שמגדירים מה הדיין צריך להיות. בית דין כזה בהסכמה זה לא הנושא שלנו, זה הנושא בפרק ג'. הנושא שלנו זה כשצד אחד רוצה לקפות על הצד השני לבוא לבית דין. הוא יכול לעשות את זה או כשיש בית דין קבוע בעיר, או גם אם אין בית דין קבוע, אם הצד השני לא מוכן בכלל לבוא, אז הוא יכול למנות 3 דיינים והם יכולים לקפות עליו את פסק הדין שלהם. אז בית דין כזה שצד אחד קופה על הצד השני, זה הנושא של הפרק שלנו, ובו יש לנו כל מיני תנאים. כמו שהם יהיו 3 דיינים, וכמו שראינו בדף ג' שצריך שלפחות אחד מהם יהיה גמיר. כלומר, שהוא למד את הדינים הרלוונטיים. אז זה הקדמה ראשונה, והיא הקדמה כללית יותר. הקדמה נוספת שעליה הגמרא עצמה כן מדברת, זה מה עושים כשהבית דין טועה. אז בדף ל' ג' נלמד, וגם הזכרנו את זה בדף ג', שאם בית דין של דיינים סמוכים טעה, אז הם לא צריכים לפצות את מי שהם הזיקו לו בגלל הטעות שלהם. לעומת זאת, אם בית דין של הדיוטות טעה, למרות שמותר להם לדון, כמו שלמדנו עד עכשיו, עדיין, אם הם טועים ומזיקים על ידי הטעות שלהם, הם צריכים לפצות את מי שהם הזיקו לו. אבל היום בדף נלמד בדרך אגב שגם בית דין של הדיוטות יש שני מצבים שבו גם אם הם טעו הם לא צריכים לשלם על הטעות. מצב אחד זה כשהנידונים קיבלו על עצמם את הבית דין והם אמרו גם אם תטעו לא תצטרכו לשלם. זה קשור למה שהקדמנו בהתחלה, שכשיש בית דין בהסכמה אז אפשר לעשות כמעט כל תנאי שרוצים. זה מצב אחד. מצב שני, שהבית דין הזה הוא לא סתם 3 אנשים שצד אחד בחר, אלא זה בית דין שיש לו מינוי רשמי מהשלטון, כלומר בבבל מהריש גלותה ובארץ ישראל מנשיא סנהדרין. אז אלו שני המצבים שגם בית דין של הדיוטות לא צריך לשלם, ועכשיו נתחיל את הדף עצמו. אז עד עכשיו הנחנו שלהלוואות והודעות אנחנו צריכים 3 דיינים הדיוטות, כלומר לא סמוכים. עכשיו פתאום הגמרא מביאה ברייתא שיכול להיות גם בית דין של דיין אחד. מתי? אם הדיין הזה הוא מומחה לרבים. יש כל מיני הסברים בראשונים מה זה מומחה לרבים. מה שברור זה שלא מדובר בדיין סמוך, אלא באופן כללי אפשר לומר שמדובר בתלמיד חכם ודיין בסדר גודל רציני, הוא יכול לדון אפילו לבד. בגמרא יש דוגמאות של רב נחמן ורב חייא שהם מעידים על עצמם שהם באמת דנו לבד. עכשיו מה ההיגיון בזה? הרי לכאורה אנחנו צריכים 3 דיינים. אז יש מחלוקת ראשונים איך להסביר את זה, וזה מחזיר אותנו לדף ב' וג'. בדף ב' וג', כשדיברנו על 3 דיינים הדיוטות, ראינו מחלוקת איך הגענו לזה. לפי רבא ורבי אבאו, מהתורה באמת צריכים 3 דיינים סמוכים, ורבנן הקלו והסתפקו ב3 דיינים הדיוטות. לעומת זאת, לפי רבא חברי דרביקה, לפי רוב הראשונים, לא לפי הרמב״ם, גם מהתורה צריך דיין אחד הדיוט, ובאו רבנן והחמירו להצריך 3 דיינים הדיוטות, בשביל שלפחות אחד מהם יהיה גמיר, כלומר דיין שלמד. אז זה מה שלמדנו שם, עכשיו נראה איך מה שלמדנו עכשיו, שאם זה תלמיד חכם רציני, אפשר גם דיין אחד, איך זה משתלב עם מה שלמדנו שם. אז רש"י אומר שזה מתאים דווקא לשיטת רבא חברי דרביקה. כלומר, שלדעתו מהתורה מספיק דיין אחד הדיוט, רבנן החמירו להצריך 3, אבל אם זה תלמיד חכם רציני, אז השאירו את זה כמו הדין דאורייתא שמספיק אחד. זה מאוד הגיוני, זה דעת רש"י. לעומת זאת, רוב הראשונים מבינים שאפשר להבין את הדין הזה של דיין אחד רציני גם לפי רבא ורבי אבאו. כלומר, באמת מהתורה צריכים 3 דיינים מומחים, ורבנן באו והקלו בשני מסלולים, או שתביא 3 דיינים הדיוטות, או שתביא דיין אחד רציני. וכך, לפי דעתם, הדין של הברייתא שדיין מומחה יכול לדון לבד, זה מתאים גם לרבא ורבי אבאו. אז זה עד כאן הדין, וכבר אמרנו שרב נחמן ורבי חייא אמרו על עצמם שהם יכולים לדון יחידי, ועכשיו הגמרא מנסה להבין מהם התנאים בשביל שבאמת הוא ידון יחידי. אז זה שצריך שהוא יהיה גמיר, כלומר שהוא למד, ושהוא יהיה סביר, כלומר שהוא יודע לומר דברים גם על דברים שהוא לא למד מסברה, זה ברור שצריך. השאלה היא האם צריך שהוא גם יקבל רשות רשמית לדון, למה שנחשוב שכן? כי לרב נחמן ורבי חייא הייתה רשות כזאת, רב נחמן קיבל רשות מהריש גלותא בבבל, ורבי חייא קיבל רשות מרבי בארץ ישראל. אז אולי כשהם אמרו על עצמם שהם יכולים לדון יחידים, לא רק אמרו את זה בגלל שהם גמיר וסביר, אלא גם בגלל שהם קיבלו רשות לזה. אומרת הגמרא, זה לא תנאי. איך יודעים שזה לא תנאי? כי מר זוטרא היה דן לבד, והוא לא קיבל רשות. ואיך אנחנו יודעים שבאמת הוא יכול לדון והדין שלו דין? כי באמת קרה פעם אחת שהוא טעה, והוא שאל את רב יוסף האם הוא צריך לשלם למי שניזוק מהטעות, כי כמו שלמדנו מקודם, אמנם דיין הדיוט יכול לדון, אבל אם הוא טעה הוא צריך לשלם, ואמר לו רב יוסף, אם הם קיבלו על עצמם שגם אם תטעה לא תצטרך לשלם, אז אתה לא לא צריך לשלם, כמו שאמרנו בהקדמה. אבל אם לא, אז אתה כן צריך לשלם. בכל אופן, לענייננו, מה שראינו זה שמרזות ראיה דן לבד, ואומנם אם הוא ייטה הוא יצטרך לשלם, אבל אם הוא לא טועה, אז הדין שלא דין, אפילו שהוא לא קיבל איזה רשות רשמית. אז מכאן למדנו שמספיק שהוא יהיה גמיר וסביר, הוא לא צריך לקבל רשות רשמית. מה בכל זאת מועילה אותה רשות? גם זה, כמו שאמרנו בהקדמה, אומרים רב ושמואל, דיין שמקבל רשות רשמית לדון, גם זאת שיטה למנוע ממנו את הצורך לשלם במצב שבו הוא טועה. אז בינתיים למדנו מכאן שני דברים, קודם כל שדיין בסדר גודל רציני שהוא גמיר וסביר יכול לדון גם לבד, גם בלי שהוא קיבל איזה רשות רשמית. דבר שני, אם הוא רוצה שהוא לא יצטרך לשלם אם הוא טעה, אז יש שתי אפשרות למנוע את זה, או ששני הצדדים קיבלו על עצמם, או שהוא קיבל רשות רשמית. אז עכשיו נדבר על אותה רשות רשמית. אז אמרנו כבר שבבבל הרשות היא מהריש גלותה, ובארץ ישראל הרשות היא מנשיא הסנהדרין, ושואלת הגמרא באמצע עמוד מה קורה עם אדם שעבר מבבל לארץ ישראל או הפוך. אז ברור לגמרא שדיין שקיבל רשות מהריש גלותה בבבל, אם הוא מגיע לארץ ישראל, הוא יכול להשתמש באותה רשות גם שם, וגם שם הוא לא ישלם אם הוא טועה. אבל האם זה גם הפוך? האם רשות מהנשיא בארץ ישראל עוזרת גם לבבל? למה שנאמר שלא? כי השלטון של הריש גלותה בבבל היה יותר חזק מהשלטון של הנשיא בארץ ישראל. בבבל, הריש גלותה הייתה סמכות שלטונית של ממש. לעומת זאת בארץ ישראל, לנשיא הסנהדרין הייתה יותר סמכות הלכתית, אבל פחות סמכות שלטונית. רואים את זה בדרשה של חז"ל, על הפסוק לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו, ששבט מיהודה זה הריש גלותה בבבל, שהוא שולט על ידי השבט, כלומר על ידי המקל. לעומת זאת, נשיא הסנהדרין בארץ ישראל הוא מחוקק, אבל אין לו שררה. ממילא מי שמקבל רשות מהריש גלותה זה יותר חזק. אז שוב, השאלה היא האם מי שקבל רשות מארץ ישראל זה עוזר לו גם בבבל? עונה הגמרא שלא. מאיפה לומדים את זה? כי רבא בר חנה קיבל רשות מרבי בארץ ישראל, והוא עלה לבבל ושם הוא טעה, ורבי חייא אמר שהוא יצטרך לשלם על הטעות שלו, אלא אם כן שני הצדדים קיבלו על עצמם שאם הוא יטעה הוא לא ישלם. אז רואים שהרשות מארץ ישראל לא מועילה לבבל. אז למה בכל זאת הוא רצה לקבל רשות מארץ ישראל? מה זה עוזר לו? זה עוזר לו בשביל מקומות שהם על הגבול של בבל, שהם היו הולכים לפי הדין של ארץ ישראל, ושם הוא כן יכל לדון, ואם הוא היה טועה שם, הוא לא היה צריך לשלם. אבל בבבל עצמה הוא היה צריך לשלם, אלא אם כן הוא יקבל רשות גם מהריש גלותה בבבל. עכשיו, כיוון שכבר הזכרנו את זה שרבא בר חנה קיבל רשות לדון בארץ ישראל, הגמרא מרחיבה על זה. אז נראה את הסיפור, אבל לפני הסיפור נקדים את המבנה המשפחתי. יש לנו סבא שנקרא אבא בר אחא קרסילא. לו יש חמישה בנים, חנה, אייבו, רב חייא, שילה ומרתא. לחנה יש בן שקוראים לו רבא. ולאייבו יש בן שקוראים לו רב. כלומר, רבא ורב הם בני דודים, ורב חייא הוא דוד שלהם. אז כשרבא בר חנה ורב עזבו את ארץ ישראל לבבל, רב חייא ניגש לרבי ושאל האם הם יכולים לדון. אגב, מהשאלה שלו והתשובה של רבי, יש לנו את הניסוח של הסמכה לרבנות, כי הוא שאל את רבי יורה, כלומר האם הם יכולים להורות הלכות, אז רבי אמר כן, יורה, ידין, כן, ידין. ומזה קיבלנו את השמות של הסמכה לרבנות רגילה זה יורה יורה, והסמכה לדיינות זה ידין ידין. כמובן, כמו שהדגשנו בדף ב', ההסמכה בימינו לא קשורה להסמכה של הדיינים במשנה, שהם סמוכים סמוך מפי סמוך עד משה רבנו. בכל אופן לענייננו, אז רבי באמת נתן לשניהם רשות גם להורות וגם לדון, אבל מבחינת להתיר בחורות, את זה הוא נתן רק לרבא בר חנה ולא לרב. להתיר בחורות הכוונה היא לראות האם יש מום בבחור, ואם יש מום לא צריך להביא את זה לכהן שיוכל בעזרה, אלא אפשר לשחוט מיד, וכל אחד יכול לאכול. אז בינתיים ראינו שדיין רציני יכול לדון לבד, ראינו שהוא לא צריך לקבל איזה רשות, אבל הרשות תועיל לו שאם הוא טועה הוא לא יצטרך לשלם. עכשיו על הסיפור הזה של רב ורבא בר חנה, יש לנו עכשיו שלושה דיונים, וזה ייקח אותנו עד אמצע עמוד ב'. קודם כל, כשרבי חייא תיאר אותם, אז לרבא הוא קרא בן אחי, כלומר חנה, ולרב הוא קרא בן אחותי, למרות שגם רב הרי הוא בן אחיו של רבי חייא, כי הוא הבן של אייבו. אז למה הוא קרא לו בן אחותי? בגמרא יש שני הסברים, אנחנו שתי שורות מתחתית עמוד א'. הסבר ראשון, שהוא באמת היה גם בן אחותו, כלומר אייבו, אבא של רב, שהוא אח של רבי חייא, התחתן עם אחות של רבי חייא מאמא אחרת. כלומר שהייתה אחות של רבי חייא, היא לא הייתה אחות של אייבו, לכן רב הוא גם בן אחותו של רבי חייא. הסבר שני, הוא פשוט קרא לו ככה על שם חוכמתו, אמור לחוכמה אחותי את. זה דיון ראשון בסיפור. דיון שני, למה רבי נתן רק לרבא בר חנה לבדוק מומים של בחורות ולא לרב? בזה גם יש שני הסברים, אנחנו בשורה השביעית בעמוד ב'. אפשרות ראשונה, כי הוא רוצה שבבבל יכבדו גם את רבא בר חנה, כי את רב מן הסתם ממילא יכבדו. הסבר שני, זה שרב באמת היה בקי במומים, אבל הוא היה בקי יותר מדי. מה שנקרא היום overqualified. והוא חשש שרב יתיר בחורות שרק רב מבין למה, ואנשים אחרים יטעו וילמדו ממנו להתיר במקרים שבאמת לא אמורים להתיר. אז לכן הוא לא נתן לו רשות לבדוק לבדוק בחורות. ודיון שלישי על הסיפור הזה, למה הם היו צריכים גם רשות לדון וגם רשות להורות? הרי בשביל מה צריך רשות לדון? רק בשביל שאם הם טועים, הם לא צריכים לשלם. אז מספיק שהוא היה אומר להם שאם הם ידונו, הם לא צריכים לשלם על טעות, אז אותו דבר גם אם הם יורו הלכה, למשל, שהם יאסרו איזשהו מאכל שהוא באמת מותר, ועל ידי זה הם יגרמו נזק, אז ברור שגם כאן הם לא יצטרכו לשלם. אז למה הוא היה צריך לומר גם יורה? עונה הגמרא, כאן מדובר ברשות אחרת לגמרי. זה לא רשות בשביל שאם הוא טועה הוא לא ישלם, זה באמת כבר כלול ברשות לדון, אלא כאן בכלל מדובר על רשות להורות הלכות. למה צריך רשות להורות הלכות? בגלל סיפור שקרה שהיה אחד שהורה הלכות והוא לא השתמש בשפה מספיק ברורה, ולכן אנשים טעו בגללו, אז מכאן תקנו שתלמיד לא יורה הלכה לפני שהוא מקבל רשות מהרב שלו שיבדוק שהוא יכול לדבר בצורה ראותה. מה היה הסיפור? רבי הלך למקום שבו אנשים החמירו על עצמם לאכול דברים בטהרה, כלומר הם נזהרו שכל האוכל שלהם לא יטמא, ובכל זאת הוא ראה אותם שהם לשים עיסה של בצק בתוך כלי טמא. אז הוא שאל אותם למה אתם לא מקפידים על זה, אז הם אמרו לו כי הם לשים את זה במים שלא מכשירים אוכל לקבל טומאה. ממילא הבצק הזה לא יקבל טומאה. למה המים האלו לא מכשירים לקבל טומאה? הם הסבירו כי הרב שלהם אמר להם שמי בצעים לא מכשירים לקבל טומאה. עכשיו באמת מה שהרב אמר זה מי ביצים, כלומר הנוזל שבתוך הביצה, וזה באמת לא מכשיר לקבל טומאה. אבל בגלל שהדיבור שלו לא היה מספיק ברור, הם שמעו מי בצעים, כלומר מי אגם, וחשבו שכל מי אגם לא מכשירים לקבל טומאה. ממילא באותה שעה גזרו שתלמיד לא יורה בלי שהוא קיבל רשות שהרב שלו בדק שהוא יודע לדבר בצורה ראותה. אז זה היה הדיון השלישי לגבי הסיפור של רבא בר חנה ורב שקיבלו רשות לדון ולהורות. עכשיו אנחנו באמצע עמוד ב', נקפוץ לרגע לרבע התחתון של עמוד ב', לסיפור האחרון בנושא הזה, ואחרי זה נחזור אחורה. הגמרא לומדת מהסיפור שלהם עוד דבר, שהרשות יכולה להיות מפוצלת, כמו שראינו שרב יכל לדון ולהורות, אבל לא לבדוק בחורות. אבל שואלת הגמרא ברבע התחתון של עמוד ב', האם גם אפשר לתת רשות שמוגבלת בזמן? או שרשות כזאת לא נחשבת רשות בכלל? והגמרא עונה שכן אפשר. מאיפה לומדים את זה? מזה שרבי יוחנן נתן לרב שמן רשות לדון לפני שהוא ירד לבבל, ואמר לו יש לך רשות לדון עד שאתה חוזר אלינו. בזה סיימנו את ארבעת הדיונים על הסיפור של רב ורבא בר חנה, הגענו ל-10 שורות לפני סוף עמוד ב', עכשיו נחזור אחורה לאמצע עמוד ב', הגמרא מביאה כאן בדרך אגב עוד דיון שקשור להוראת תלמיד שאסור לו להורות במקום שבו הרב נמצא באזור. מה זה נחשב באזור? 3 פרסות, לומדים את זה ממשה רבנו, שכשהוא היה אף אחד אחר לא הורה הלכות, והגודל של כל מחנה ישראל היה 3 פרסות, אז מכאן שבתוך 3 פרסות אסור. אז בעניין הזה הגמרא מביאה שני סיפורים. תנחום הבן של רבי עמי הגיע למקום שנקרא חתר, ושם הוא אמר להם איזושהי הלכה שקשורה לפסח, שמותר לשים את החיטים במים אם זה לזמן קצר, זה לא מחמיץ את החיטים. הנושא שהוא אמר להם זה פחות הנושא שלנו, מה שמעניין אותנו זה שמיד שאלו אותו איך אתה פוסק הלכות. הרי הרב שלך רבי מני נמצא פה באזור, אז הוא אמר צודקים, לא שמתי לב. זה סיפור ראשון. סיפור שני שבא לומר מתי דווקא כן אפשר להורות הלכה בפני הרב, זה כשמישהו רואה משהו שאם הוא לא יגיד עכשיו זה יהיה מאוחר מדי. כלומר, רב חייא ראה אדם שמסתובב בבית כברות, ורבי, הרב של רב חייא, היה באזור, ובכל זאת רב חייא אמר לו, איך אתה מסתובב פה, אתה כהן. למה הוא רשה לעצמו להורות הלכה כשרבי באזור? כי אם הוא לא יאמר לו, זה יהיה מאוחר מדי, ואותו כהן כבר יתמה. ובזה סיימנו להיום, נחזור מהר על מה שראינו. אמרנו שדיין מומחה יכול לדון לבד, אבל אם הוא איתה הוא יצטרך לשלם, אלא אם כן שני הצדדים קיבלו על עצמם שהוא לא ישלם, או שהוא קיבל רשות רשמית. הרשות של בבל נחשבת גם לארץ ישראל, הרשות של ארץ ישראל לא נחשבת לבבל. ראינו את זה בסיפור של רבא בר חנה שקיבל מרבי רשות לדון, אבל זה בעצם רק הועיל לו לעיירות שעל הגבול. אחר כך ראינו למה רבי חייא קרא לרב בן אחותו, ולמה הוא לא נתן לו להתיר בחורות. ראינו גם שאפשר לתת רשות שמוגבלת בזמן, והכרנו סוג רשות נוסף, שזה שהרב בודק שהתלמיד מדבר בצורה ברורה, ובדרך אגב דיברנו על זה שתלמיד לא יורה הלכה באזור שבו הרב נמצא, אלא אם כן זה דבר שהוא קריטי לרגע זה, כל טוב.